מתאים את דרכיו על פיהם למעמקי רוחו, הוא בא לשורש התורה בצורתה העליונה, שמגמתה היא להרים את העולם לעליוניותו המעוטדת. וממילא, כל מה שהוא לומד מפרטי תורה אינו דבר חידוש אצלו, כי אם כמו הזכרה למה שיש כבר בכוחו. וזהו סוד מתוך שחסידים מהם תורתם משתמרת. יש כאן כמה נושאים. קודם, הפתיחה שאדם מתרומם לרעיונות עליונים ומתאים את דרכיו על פיהם. אחר כך, מה שנוגע ללימוד. מה זה להתרומם לרעיונות עליונים? מה הכוונה בזה? רעיונות עליונים זה לא דברים אישיים, לא דברים פרטיים, ודאי לא דברים של חומר. מושגים, רעיונות שנוגעים לתיקון העולם, להעלת הרוח של האדם, האישיות של האדם. התורה הזאת, המציאות שלה בעולם, שמחברת אותנו עם הקדוש ברוך הוא, היא לא רק בשבילנו. הקדוש ברוך הוא לא סגור במסגרת של העולם. העולם זאת יצירה שלו, והיצירה הזאת שלו היא מה שהוא רוצה ממנה ולא מה שהיא רוצה ממנו. המרכז זה לא האדם, לא אנחנו, ריבונו של עולם. עוד שזה מאוד קשה, בדרך כלל אנחנו, כל המחשבות שלנו מתחילות מאיתנו, מה אני רוצה, מה טוב לי, מה חשוב לי, אולי אני גם מה חשוב לעולם. זאת לא האמת, לא אנחנו בראנו את עצמנו. ריבונו של עולם ברא אותנו, הוא שלח אותנו. אני צריך לחשוב מה הוא רוצה ממני, מה הוא רוצה מהעולם, איך הוא רוצה לראות את העולם. הוא ברא מכונה כל כך נפלאה, כל כך גדולה, מה הוא היה מצפה ממנה, ואז אחר כך לראות איך אני משתלב בתוך זה. האם אני מבין שהשם ברא אותי, ואני מבין למה הוא ברא אותי, ואני משתדל להתאים את עצמי למה שהוא ברא אותי, או שאני משתדל לכופף כביכול את הקדוש ברוך הוא למה שאני רוצה. יש בתיקון הזוהר שיש כאלה שמתפללים, והתיקון הזוהר אומר בצורה מאוד קשה, הוא אומר שהם מתפללים וקוראים אל השם, אבל הם דומים לכלבים. כל הזמן אומרים הב הב, הם רק רוצים. הב לי בני, הב לי חי, תן לי חיים, תן לי בנים, תן לי עושר, תן לי כבוד, הכל רק לבקש. והזוהר אומר שזו צורה של כלבים שדואגים לעצמם. הם לא חושבים מה ריבונו של עולם רוצה. הרי הוא ברא אותנו, והוא מצפה מאיתנו. וברור שאם הוא ברא אותנו, והוא נתן לנו את כל הכוחות שאנחנו מכירים, אז יש לו אפשרות, קודם כל צדק, לדרוש שנעשה את רצונו. ושנית, יש לנו את הכוחות האלה, הוא נתן לנו להגיע למה שהוא רוצה. ברור שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה לי עוד מנה אחת בצהריים בארוחה, ולא שיהיה לי עוד חשבון בבנק, ולא איך שהחברים ידברו איתי. כל הדברים שהם חשובים לי, לא בשביל זה השם ברא אותי. מה הוא רוצה ממני? מה הוא רוצה מהעולם? ודאי שהמטרות שלו מאוד מאוד גבוהות. ואם אני חושב, מי אומר שאני מסוגל להגיע למטרות האלה? מי אומר? הקדוש ברוך הוא אומר. אם הוא ברא אותי, הוא ברא אותי בשביל אותה מטרות. זאת אומרת שאני יכול להגיע לזה, כי הוא הכין אותי לזה. יש כאן גם הכרה בשליחות וגם אמונה שאנחנו מסוגלים. אנחנו לא קטנים, אנחנו לא עלובים. וזה שאני חושב שההצלחה הגדולה שלי בחיים, שתהיה לי הצלחה פרטית בתוך המשפחה, בתוך החברה, שיש לי משפחה גדולה, יש לי עושר וכבוד, שכל אלה ברור שזה לא מה שהשם ברא אותי בשבילו. זה בכלל לא שייך לשליחות הזאת. זה אומר שאני לא נאמן לשליחות, אם אני חושב שזאת ההצלחה, שזאת המטרה. ברור שלא צריך לחשוב כך. צריך לחשוב למה השם, מה השם רוצה מהעולם הזה. ואחרי זה לחשוב איך אני, במה שהשם נתן לי, יכול לקדם את הרצון של הבורא. אני קצת לומד תורה. א' ב', אני רואה ויאר אלוקים כי טוב. ויאר אלוקים כי טוב. ויאר אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. אני יודע שהבורא רוצה שיהיה טוב בעולם. זה לא טוב לעולם אם יש לי חשבון גבוה בבנק. זה לא טוב לעולם אם חברים מכבדים אותי ואם הילדים שלי אוהבים אותי. זה לא עשה שום טובה לעולם. יש הרבה מה לתקן, איך לעשות טוב לעולם. לעזור לכל מיני עניים, מי שקרא את החוק לישראל של היום. שיש שלוש תפילות. תפילה של משה רבנו, תפילה למשה, תפילה של דוד המלך, תפילה לדוד, ויש תפילה של עני, תפילה לעני כי יעטוף. אומר הזוהר שהתפילה של העני היא תפילה יותר חזקה משל שניהם. למה? א', בפסוק כתוב כי יעטוף, הוא עוטף את התפילות שלהם, לא כי יתעטף, אלא כי יעטוף. והסיבה היא שאני מדבר מקירות ליבו. ואני בא בתביעות לקדוש ברוך הוא. למה לכולם נתת פרנסה, לכולם יש חיים ולי אין? מה אני יותר גרוע מכולם? ואומר הזוהר שהקדוש ברוך הוא אומר למלאכים, רק אני מטפל בו, אתם אל תטפלו בעני הזה. זאת העבודה שלי, זאת השליחות שלי, אני צריך למצוא את הדרך איך להרגיע אותו. לכן כל מי שעוזר לעני, ועני זה לא רק אני בכסף, אני בפרנסה, יש מישהו שהוא יכול להיות בישיבה, הוא חושב שהוא לא מוצלח, כולם מצליחים ללמוד, הוא לא מצליח ללמוד. אז הוא גם בא בטענות. אנחנו לא תמיד שומעים את זה, כי זה בתוך הלב שלו. למה אני פחות מכולם? יש אצל מישהו שזה לא הולך לו עם שידוך, יש אצל מישהו שיש לו בעיות בתוך המשפחה, ואלה אנשים שקוראים מתוך הלב לקדוש ברוך הוא, ומי שעוזר להם הוא עוזר לקדוש ברוך הוא. הוא עוזר להוריד טענות מהקדוש ברוך הוא. פסוק במשלי, מלווה השם חונן דן. מי שעוזר לעני הוא נתן הלוואה לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כעת כביכול חייב לו. כי הוא עשה, הוא טיפל במישהו שכביכול הקדוש ברוך הוא לא טיפל בו טוב. ויש לו טענות כלפי שמיים. זה דבר פשוט. במקום לחשוב איך לשמח את עצמי, איך אני יכול לשמח אחרים, איך אפשר לעזור לאחרים. ככל שאני חושב על זה יותר, ומשתדל בזה יותר, אני כאן עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא. עוד יותר מזה, לא רק לחשוב על עניים פרטיים, אנשים מיוחדים, לחשוב מחשבות הרבה יותר כוללות. אנחנו נמצאים בדור שעם ישראל חוזר לארץ. הרי 2,000 שנים של גלות. העם שהקדוש ברוך הוא נתן לו תורה, ירד למענו לעולם הזה, קידש אותו. נתן לו נביאים, נתן לו תורה לפני זה, נביאים, ועשה ניסים ונפלאות גדולים כל כך, והתקדש שם השם בעולם, ו2000 שנה העם הזה סובל מאוד, וסוף סוף הסבל מתחיל להיגמר, אנחנו חיים בשנים שכבר אין פוגרומים, אין רציחות המוניות של יהודים כמו שהיה, ששחטו אלפי יהודים, ולא היה פוצה פה ומצפצף, והעם חוזר הביתה. אבל העם חוזר הביתה כשהעם בעצמו, חלק גדול ממנו, לא מאמין בירוש שלו. הוא חושב שהוא סתם חוזר לארץ ישראל, כי פה יש מדינה של יהודים שהחליטו לעזור לכל מי שיהודי, לחזור לארץ, אבל בעצם חלק גדול מהעם לא מאמין, לא בתורה, לא בשבת, לא בקשרות. אז מצד אחד זה תיקון לקדוש ברוך הוא על כל הגלות שהייתה, מצד שני זה תיקון מכאיב. אלה שהשם מטפל בהם, הם בעצמם לא מכירים את זה, הם לא יודעים את זה. יהודים שאין להם מזוזה בבית, יהודים שלא יודעים מה זה כשרות, האם הקדוש ברוך הוא שמח בגאולה, לא שמח בגאולה, כמה כביכול ריבונו של עולם שמח מצד אחד שהגלות נגמרה, השלטון של הגויים ברוך השם נשבר, אבל מצד שני ברוח שלנו אנחנו עדיין חלק גדול מאיתנו שבויים מתחת לתרבות של הגויים. אז בגוף אנחנו כבר לא שבויים, וזה צעד גדול מאוד קדימה, שזה מאפשר לפחות אם יש גוף חופשי אז אולי במשך הזמן גם הרוח תשתחרר. כי כל השעבוד הרוחני התחיל מתוך זה שהיינו משובדים באופן פיזי. כשראינו שלגויים יש שלטון עלינו, אז זה נתן לנו לחשוב שאולי התרבות שלהם היא יותר מוצלחת. יש להם מה להגיד, כן? בזכות האמונה שלהם, בזכות הדרכים שלהם, הם הגיעו לשלטון כזה בעולם, אז אולי זה נתן להם את הכוח. ואנחנו מעריצים. תרבות של אירופה, אירופה היא זאת שהשפעה שלה על כל העולם היא הגדולה ביותר, לא כמו אסיה, עם כל הכבוד לסין וליפן, שבכמות אוכלוסין יותר גדולים מאירופה, אבל ההשפעה על העולם היא יותר של אירופה ולא של סין. הסינים הם עובדים בשביל העולם, ומי שמחנך את העולם ומי שמעביר את כל שיטות החינוך והלימוד והסדרים בעולם, זאת אירופה. אנחנו כעת, רוב הילדים כעת בחופש, למה? כי נכנס יולי. יולי הקדוש, שצריך להפסיק ללמוד. למה? מה לנו בלימוד? מה זה מדבר אלינו בכלל? אבל זה חוק, ככה, זה סדר במדינה. שעות לימודים. זה, באירופה קבעו שזה 45 דקות, אז זה 45 דקות. הזמן של הפועלים, הזכויות של הפועלים, כל מיני סדרים בצבא, בביטחון, במשטרה, בכל מקום, זה מה שמקובל באירופה. לנו אין כלום, לנו אין שכל, אנחנו טיפשים גדולים, לא יכולים לחדש בעצמנו. אם האירופאים אמרו, הם החכמים, הם היהודים, לכן גם כל שאנחנו מדברים יותר באנגלית, אז אנחנו כנראה עלינו במדרגה, מישהו מדבר, אוקיי, כן, ומה הליין האחרון של הסיכום של השיחה, ועוד כל מיני ככה להראות שאנחנו מתקדמים ומבינים, כאילו שכל אין לנו, שכל של האירופאים, ואנחנו אחריהם. מה שמעתם על מישהו בצהל, כשהוא דיבר על עדות המזרח, שהם יעזבו את התרבות של אירופה ללבנים, ושיחזרו לתרבות של הברברים במזרח, ועוד כל מיני שטויות שהוא אמר. זה ברור ש... יש הרבה צער גדול למעלה על הצורה של עם ישראל. כמו בן שעזב את הבית ואחרי שנים חוזר הביתה, אבל הוא חוזר הביתה וקושי יש לו יחס להורים שלו. קושי הוא מדבר איתם, הוא מזלזל בהם. אז ההורים שמחים לראות אותו, אבל לא לגמרי שמחים. זאת אחריות יותר גדולה. במקום לחשוב מה הקדוש ברוך הוא מצפה ממני באופן אישי, לחשוב מה הוא מצפה מהעם, ואני חלק מהעם, מה אני יכול לעשות לקדם את הרצון של הבורא בעולם, קודם כל בעם ישראל, להחזיר את הבנים הביתה. לא בגלל שיהיה לי מזה איזה רווח פרטי. אחרי זה גם על העולם, שהעולם לא יהיה עולם אכזרי, עולם פראי, אלא עולם מיושב, עולם מתורבת. מה אנחנו עושים בשביל כל זה? ואם אחרי שאני מבין שזה מה שצריך לעשות, כעת אני חושב, עם הכוחות שלי, במקום שאני נמצא, איפה שאני נמצא, וכל היכולות שלי, מה אני עושה למען אותו תפקיד. ברור שאני לא אשנה את כל עם ישראל. אני לא אשנה את כל השכל של בני אדם. אבל יכול להיות שאם אני אקח לי כמה משימות. קרוב משפחה שהיה שופט בבית משפט מחוזי בירושלים. והוא לקח לו משימה אחת. לשנות את כל ספרי המשפט לפי התאריך היהודי. אבל הוא ידע שבתאריך יהודי זה לא יתפוס. אז הוא הפך את זה למספר. אז בכל הספרות של בתי המשפט בירושלים, זה התחיל בשנת תפשין משהו, אז הוא עשה את זה 702, 703, 703. כל הספרות שם זה לפי התאריך היהודי. וכל בית המשפט המחוזי, וזה הגיע גם לבית המשפט העליון, הספרות שדנה בשנים זה לפי תאריך עברי. אז זה שינוי של אדם אחד, אבל תראו איך זה התפשט. כשהקמנו כאן את המוסד והיינו צריכים לשלם משכורות, אז הייתה הוראה שפה לא משתמשים בתאריך לועזי. יש לנו לפעמים 30 ו-40 עובדים בחודש, ובבנק אמרו לי, בשבילך אנחנו צריכים פקידה מיוחדת. תעשו פקידה מיוחדת, אנחנו לא נשתמש בתאריך לועזי, רק תאריך לועזי. ברוך השם, קיבלו את זה, זה כבר עובד 35 שנה. אף צ'ק, וזה במשך הזמן, מגיע ליותר מאלפים. הכל בתאריך לועזי. דברים קטנים, אבל בתחום שלי, אני לא הולך לשנות את כל המדינה, אבל אני חלק ממהלך שישנה את המדינה. בכל דבר ודבר, כן, להשתדל במה שאני יכול, אבל בעקביות לשנות, וזה יכול לפעול הרבה. אנחנו מתאספים לאספה משפחתית, דבר ראשון, פותחים בדברי תורה. בלי זה, לא. ממלא מקום של ראש העירייה היהודי דתי, אז הוא קבע שכל ישיבה של העירייה מצלים בדבר תורה. ועד היום זה הולך בבת ים. ממלא מקום אחד, שהיה כמה שנים, ואחרי זה הוא כבר לא נבחר, אבל זה כבר נכנס לתודה שמתחילים עם דברי תורה, ישיבה של העירייה מצלה עם דבר תורה. ואדם אחד שיכול לשנות המון, בזה שהוא עקבי. אנחנו מכירים את זה בהלכה, בדרך מיוחדת, כל קבוע כמחצה על מחצה דם. ברגע שאתה קבוע באיזה דבר, לא זז ממנו, זה נחשב כאילו השפעת על 50% מהמציאות. זה יכול להיות בעיר, זה יכול להיות במוסד, זה יכול להיות בישיבה, זה יכול להיות בשכונה, בכל תחום, כל אחד יש לו איזה תחום של השפעה. יש מישהו שהוא בוועד של בית, יש מישהו שהוא בוועד הורים, כל אחד, יש לו איזה מקום שבו הוא תופס עמדה, במקום הזה להתחיל ליצור מצב חדש, מצב מתוקן, של לכתחילה, של, תחשבו, כל תאריך עברי שכתבתי, בתאריך הזה אמרתי, אני מאמין בבורא עולם שברא את העולם לפני 776 שנה. וזה שכתבתי את התאריך הזה, אמרתי אמונה. השתמשתי חלילה בתאריך נוצרי, ונתתי כבוד לאותו פושע ישראל שהנוצרים עשו ממנו אלוקים. אז זה הבדל. מצווה במקום עבירה. הדגשה של כל דבר במכתב, בדיבור, בסגנון של תלבושת, יכול ללבוש עם חולצה, עם כתובת, איזה כתובת שתהיה, זה אני רוצה לעשות רושם. והרמב"ם כותב שתלמיד חכם צריך ללבוש בגד שלא שמים לב, בינוני, אף אחד ברחוב לא יסתכל עליו. לא צבעוני מדי ולא הדוק מדי ולא שקוף, זה משהו בינוני, לא בולט בכלל. בזה אני אפילו בבגד יכול לעבוד את השם. זה שאני מעמיד את הגאווה, מעמיד את ההתבלטות, כל מיני דברים שאפשר בדברים קטנים לחנך, להשפיע, לקרב. אם אני רואה ילד קטן בדרך בוכה, יכול להגיד, הוא לא ילד שלי, לא מכיר אותו, אני ממשיך הלאה. אני יכול לגשת אליו, אני יודע שריבונו של עולם לא רוצה שאף ילד יהודי יבכה, שאף אחד לא יהיה בצער. ניגש אליו, שואל אותו, מה מפריע לך? אתה רוצה שאני אעזור לך? שכחת משהו? או לשמוע ממנו, להקשיב. כמה בדברים קטנים שאין מישהו שיכול להגיד שהוא לא יכול. כל אחד יכול. לעזור בכל תחום, בכל מצב, בכל זמן, כל הזמן לעשות טוב בעיני השם. ובדבר הזה אנחנו לא אנשים פרטיים, אלא כעת הקדוש ברוך הוא נמצא איתי, כי כשאני כל כך חושב עליו כמה הוא רוצה שיהיה טוב, אז הוא נמצא כאן. ובזה אין ספק שזוכים לסייעתא דשמיא עצומה. ריבונו של עולם הוא עוזר למי שזוכר אותו. וכשאתה זוכר, אז זה יוצר, אני מצל בני אדם, אולי כולם מכירים את זה. אם מישהו מרוכז מאוד במחשבה על מישהו, אז זה גורם שהוא מגיע לכאן. או שמרים לי טלפון. אותו אחד שחשבתי עליו, פתאום זה כאילו פועל עליו באופן טלפתי, וזה, אז תחשבו, אם אדם חושב על הקדוש ברוך הוא, כמה זה גורם שהקדוש ברוך הוא באמת יהיה איתן, וכמה זה מביא להמון הצלחה. כן, אתה יוכל לחכות הרבה. אני חושב,
דבר, אמרו, דיבר על
ולעני, שם ברא אותו לחיות, וכן הוא עומד על הסף שהוא לא יחיות. אז כשאני בא ועוזר לו, אני מקיים את המחשבה של הבורא. גם אם אני מבקש לעצמי, כשאני בסכנה, אני רוצה לחיות, אז זה לא שלילי, אבל כשאני מדבר על מותרות, כאן החישוב הוא לא שלילי. אני
רוצה לדבר שיהיה משם.
אם אני מבקש על עצמי, כי אני יודע שהקדוש ברוך הוא ברא אותי. אם הקדוש ברוך הוא ברא אותי, אם יש לי חלילה פצע בפנים, שכל מי שרואה אותי מרגיש איזה גועל. פצע כזה, נוטף מוגלה או משהו כזה. זה, אני יכול להגיד, שאני רוצה לטפל בעצמי, אבל אני חושב גם מה זה עושה לאנשים שרואים, וכמה זה מפריע להם. אז אפשר לחשוב גם לטובתם של כולם שאני רוצה להיות בריא.
אני חלק מטובתם,
אני אומר, אני רוצה... אם אני חושב על עצמי, במובן שאני יצור של הבורא, ולכבודו אני חושב על עצמי, לא לכבודי, לא בגלל שאני רוצה בפרטיות שלי, אני רוצה שתהיה לי משפחה ושתהיה לי הצלחה, אלא אני יודע שהקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה לי משפחה. ממש בשבת, בכל יום רוחץ אדם פניו, ידיו ורגליו, לכבוד קומו, שנאמר כל פעל השם במעלה. אני יודע שאני אדם, והשם ברא לי צלם דמות של אדם, שבזה יש כבוד לבורא עולם. אם אני מלוכלך, אני מבזה את הצלם אלוקים שהשם ברא. אז כמו שאני רואה מישהו שהוא הולך מלוכלך, אז זה מצער אותי. אדם שיכול להיות יפה ונאה, למה הוא צריך להיות כזה? כדי אני מסתכל על עצמי מהצד, שזה גם לא בסדר. גם אני דמות שהקדוש ברוך הוא ברא לכבודו, אז אני צריך לשמור על עצמי. אני יכול לשמור על עצמי שאני נשן בלילה טוב, כי מחר בבוקר אני רוצה לעשות טיול או איזה ביקור, אני רוצה ליהנות, ואם אני אעייף אני לא אעייף. אני יכול לישון בלילה טוב, כי מחר אני צריך להיות עם תלמידים, ואני רוצה כשישאלו אותי שהראש שלי יהיה רענן, ואני לא עונה תשובה, לא כמו שלא רואה. פה אני עושה את רצון השם, ופה אני עושה את רצון. מה המרכז עצמו? רצון השם או רצון?
אני מבין שברור שרצון השם, ברור שהמדוע השני השם...
בשניהם אני שומר על עצמי.
כן, כמו שאני אומר, יותר גדולה ויותר אמינה. כמו שאני אומר, לגבי אני, שיש ברור שגם רצון גם בעבודי העצמי, שגם בעבודי העצמא תאם, אני לא יכול לתת את עצמי, אני לא עושה משם את עצמי, אני רוצה ילדים, אני רוצה ילדים, אני רוצה ילדים. יש לו גם את הרצון הזה מן הסתם, שחריש מפרוצה שיהיה לילדים בעולם שלו. איפה שיש כאן, אני מפריע לו גם לא אישית שיהיה לו ילדים. אני מפריע לו, כי אני יכול להגיד לעצמו, אני כל כך לא רוצה להגיד לי, אז אין לי ילדים, אז אני אעבוד בסדר, כי אני כל כך לא רוצה, הם יגידו. אבל אני רוצה לנתק את עצמו מעצמו, כאילו שהוא לא אחד לא שם ילדים, הוא אחד לא שם מבזים, הוא לא אכפת לו שיש לו בגלל לעצמו, הכל עוד מהצד, הכל גם צריך לסקר עצמו מהצד.
זה המבחן של האדם. האדם צריך להיות בעל רגש, וכשכואב להרגיש שמצער אותו, הוא צריך להרגיש צער, אבל אני צריך לבדוק בתוך הסביבה שאני נמצא. אני חושב שיש לי כאב ברגל. כעת אני רוצה לדאוג שהכאב יחלוף. אני רוצה להגיע לאיזה רופא. אבל יש מישהו לידי שיש לו מחלת לב. ואצלו, אם הוא לא יגיע לרופא, הוא בסכנת חיים. כעת אני שוכח מהרגל שלי, למרות שלי, כולם היו בריאים. עכשיו על הרגל שלי, כעת זה מה שצריך לטפל. אבל כעת יש צרכים יותר גדולים. והצרכים היותר גדולים בעולם הם של אלה שהם בסכנה, ואלה שאין להם שבת בכלל, ואלה שאין להם יראת שמיים, אלה שלא מבינים למה הם יהודים. זה הרבה יותר ממה שאני אדע עוד פרק רוצה, שאני אהיה תמיד מוכן לזה. אז אפשר להגיד, אז כעת אני הולך להיות בין תנועה של מחזירי בתשובה ומפסיק ללמוד. אפשר לחשוב בצורה כזאת, אבל אז אני חושב במחשבה יותר מבוגרת ולהגיד, אני צריך לעזור לתקן יהודי בעולם. זה כמו שאמרתי פעם למישהו, אתה יכול להיות אח, אתה יכול להיות רופא. בתור אח תעזור להרבה פצועים וחולים, אבל מי חושב יותר? מי יכול יותר להציל? מי שרופא או מי שאח? לכן, אם אתה לומד 7 שנים בשביל להיות רופא, ו7 שנים לא עוזר לאנשים. אם היית אח, אחרי שנה אתה כבר עוזר לאנשים. 7 שנים לא עוזר לאנשים, אבל התועלת שתהיה ממך אחר כך היא הרבה יותר גדולה. אז אם אני לומד כדי להיות תלמיד חכם גדול, בשביל לעזור לתקן את עם ישראל, ממקום גבוה, ממקום של עוצמה רוחנית, אז זה מצוין. שאני כרגע לא עוזר לאנשים ולא מטפל, חוץ ממה שמישהו נופל לידי, זה לא יעלה על הדעת, אבל אני לא הולך לחפש אנשים לעשות מצוות. אני רוצה לעשות מצוות עם כלל ישראל, ואני יודע שאם אני אהיה תלמיד חכם גדול, אני יכול לעזור 1,000 פעם יותר מאשר מה שאני עושה. ולכן אני אלמד להיות תמיד חכם גדול, וזה לא שום פרטיות ושום דבר מקולקל, כי אני כל הזמן חושב על ריבונו של עולם. היו אצלי כעת מלמדים שבאו, אז הקראתי להם פסוק בעזרא, אמרתי זה מהרב צבי יהודה, לא שכנה שלי. כתוב שעזרא עלה מבבל לדרוש בתורת השם, וכתוב לפני שהוא עלה לדרוש בתורת השם, כי עזרא הכין את לבדו לדרוש בתורת השם וללמד בישראל חוק ומשפט. עזרא עבד על עצמו, על הלב שלו. למה צריך לעבוד על הלב? ללמוד, צריך שכל. כי כשאני הולך ללמד, אני יודע שיהיו לי מתנגדים. שיגידו, מה אתה מכניס לנו כל מיני חומרות, ומה אתה מתחיל לאסור עלינו את הכל, ומה אתה מגזים כל כך. ויהיו כאלה שגם ילחמו. אתה משנה לנו את המנהגים, אתה לא נותן לנו לחיות, אתה מפריע לנו. וכשבנינו, התחלנו לבנות שכונה חדשה, אז ביקחנו רישיון לבניין הראשון. אז הייתה יהודיה מאיזה בית סמוך, שמאוד הפריע לה שהולכים לבנות כאן סביבה דתית. אז היא עשתה מחאות, כתבה לעירייה, לא ייתכן שיהיו כאן דתיים מרוכזים, לא ייתנו לנו לחיות, וכתבה לי מכתבים של איומים. טוב, אנחנו המשכנו. או לא שינינו שום דבר. מהפסח שלחה לי מכתב עם חמץ בפנים. כתבה לי, אתה מרגיז, תלמד את הלקח. זה הגיע אחרי פסח. אבל גם לא התייחסתי, לא עניתי, ונגמר, והשכונה בנתה, השיירה עוברת, והכלבים נבחו, ושום דבר. אם הייתי עצבני ולוקח ללב, אי אפשר היה להתקדם. על כל דבר היה צריך מריבות, על כל דבר. אפשר, צריך לדעת מה המטרה, חותרים אליה, ואתה מבין שבדרך יהיו לך קשיים, ויהיו כל מיני הפרעות. התחלנו לגדל ילדים בגני ילדים. זה... לא קיבלנו גן ילדים, לימדנו אותם כאן במקלט. פניתי לעירייה, אמרתי, הילדים שלנו הם גם לומדים כאן בעיר, הם אזרחים של העיר, לא מגיע להם גן. למה לנו לא מגיע גן? אז אחרי כמה שנים הציעו לי גן באזור התעשייה, ששם אמרו שזו סביבה עם גזים רעילים, זה מאוד מסוכן. אמרתי, ילדים, אני לא אשלח ילדים למקום שאני מסכן אותם. אני רוצה כאן בשכון. אז אמרו לי, נותנים לך כבר אחרי כל המאמץ, עושים לך טובה, אתה לא יודע להכיר טובה. אמרתי, לא, אני מכיר טובה, אבל אני רוצה כאן, לא שם. אז הוא אמר לי, אתה יודע מה? אתה לא תקבל אצלנו כלום. אז אמרתי לו, מי יהיה ונראה? אני כאן מקבל. אז לא עברה שנה, החליפו את העירייה, וקיבלנו 2 גנים, כאן. אז אני יודע, זה לא נעים. זה מאוד לא נעים, אז... היה ממלא מקום ראש העירייה, הוא אמר לי, כשיצאתי לשם ואמרתי לו, אני לא מסכים ואני רוצה רק כאן, הוא יצא אחריי, יהודי לא דתי, ואמר לי, תראה, זה התפקיד שלי להגיד לך לא. אני בלב שלי יודע שתצליח, כי אתה אדם מאמין ואני בטוח שבסוף אתה תצליח, אבל זה התפקיד שלי להגיד לך לא. צריך לא להירתע. צריך להכין את הלב, לא רק את הסרט, לא רק לדעת, אלא להיות עם לב חזק. אתה תתקל באלבונות, בהשפלות, בכל מיני דברים. במועצה הדתית, שנים הראשונות, הם ביקשו ממני לבוא כל יום לרישום במשרד. אמרתי להם, תראו, אני למדתי שנים בשביל להיות פקיד במשרד, אני רוצה להשתמש בתורה, אני מלמד יהודים וערבים בשעות האלה. אמרו לי, מה זה השטויות האלה, ללמד כמה זקנים שלא יודעים שום דבר, מה זה חשוב? צריך להיות כמו כולם, לרשום במשרד. אמרתי, לא, אני לא ארשום במשרד, ואני אמשיך לתת שיעורים, ואני לא בא למשרד. אמרו לי, לא תתקדם אצלנו אף פעם, אתה בעל גאווה, אתה מחשיב את עצמך, אתה חושב שאתה יותר מכל הרבנים. לא חושב שאני יותר מכל הרבנים, אני מרגיש שהתפקיד של רב זה קודם כל ללמד תורה. במשרד לרשום איפה הוא נולד ולקבל את העדים ולסדר את הכל, זה מאוד חשוב, אבל לא צריך בשביל זה מישהו שלמד תורה 15 שנה. אין לזה שום הצדקה. קחו פקיד דתי ושהוא ירשום את זה. אני לא אעשה את זה. אם הייתי מתבטל, בסדר גמור. אבל אני מלמד. אתם רוצים לבוא לראות, תראו. אני מלמד. כמה זקנים, מה זה חשוב שילמדו או לא ילמדו. לא קיבלתי את זה. בסדר, אז היו שנים שנתנו לי המשכורת הכי נמוכה שרק אפשר לתת. כן, הכי פחות מכל הרבנים. מורה בבית ספר עממי קיבל יותר ממני. 20 שנה. חשבו שישברו אותי, שאני אבוא להתחנן, לבקש, תעלו לי משרה, אני ותיק, אני זה, יש לי תארים, שום דבר. לא תקבלו ממני בקשה אחת. אני אסתדר עם מה שיש, ואני ממשיך במה שאני מאמין. אחרי שנים, בא אותו ראש מועצה ואמר, אני מתגאה, זה הזכות שלי שבגללי באת לבת ים. אותו אחד שאמר לי שאני לא שווה כלום, שאני לא עושה את התפקיד של הרב, כעת הוא בא, שינה את הכל. צריך להכין לב כשהולכים לעבוד בעבודה ציבורית. עבודה ציבורית מקבלים המון מכות ועלבונות, אבל אם אדם יודע שיש לו שליחות, אז הוא מכין את הלב שלו, וגם בשביל ללמד, הרבה פעמים מלמדים תלמידים, וכמה זה קשה כששומעים שתלמיד יצא מתרבות רעה, שומעים איזה דברים שממש שוברים את הלב. להיות עם לב חזק, להמשיך הלאה, לא להישבר. לא להגיד, אני יותר לא מלמד. זוכר שהלכתי, כשהייתי צריך לקבל שמחה לרבנות, זה היה רב סלמן חוגי עבודי, אני לא יודע אם שמעתם עליו. החבר בבית הדין העליון, לא הסכים לתת שמחה. למה? כי היה מישהו שנתן לו שמחה לרבנות, הוא נהיה שחקן כדורגל, אז הוא התאכזב, הוא קיבל, הוא לא ייתן שמחה לרבנות. דיברתי איתו, לא הסכים. בסדר, לא הסכים. אבל צריך להיות חזק ולא להישבר. גם עם אחרים, גם אם עשית דברים וזה לא הצליח, לא להגיד אני המפסיק. עשיתי טובות והחזירו לי רע. יותר אני לא אעשה טובות לאף אחד. לא נכון. ממשיך לעשות טוב. גם אם זה לא נעים. צריך לדעת, ריבונו של עולם שלח אותנו לתפקיד הזה, אנחנו עושים אותו. אנחנו לא עושים כדי שבני אדם יגידו לנו תודה, ולא עושים כדי להיות, כמו שאומרים היום, ביטוי כזה, להיות קבלן להצלחות. שרק נצליח וכולם יגידו לנו איך הצלחתם. להיות מוכנים גם לכישלונות, גם לנפילות, ולהמשיך. לא לוותר. וזה כשאנחנו יודעים שהשליחות שלנו היא מעת השם. כמו שאני חייל בצבא, ולפעמים שולחים אותי למקום שאין סיכוי שאני אצליח. האויב שם הרבה יותר חזק, ואין מה לעשות, אבל צריך להיות חייל. המלחמה האחרונה של יהודה המכבי, התחלף מלך בסוריה, ובאו והציעו לישראל, מבטלים את כל הגזרות הדתיות, ונותנים לכם חופש בבית המקדש, לשמור מצוות. אז כולם אמרו, אז בשביל מה צריך להילחם? בשביל מה צריך להתאמץ? רוב החיילים עזבו את יהודה המכבי. נשארו לו 800 חיילים. ושלחו צבא יווני גדול. ואז החיילים שלו אמרו לו, לא נילחם. נלך נסתתר בערים. עד שנאסוף אלינו יותר צבא. למה ללכת כשאנחנו עבודים בראש? יהודה המכבי אמר להם, צריכים שידעו שאנחנו לא פוחדים גם מהמוות. אנחנו לא מורידים את הראש, ואנחנו כן אצל המלחמה, והוא נהרג באותה מלחמה, בידיעה, שהולכים לקראת סכנה, אבל לחנך את עם ישראל, תראו מי הם היוונים. אתם שמחתם עליהם, הבטיחו לכם הבטחות, תראו, אנחנו נשלם את זה בחיים, אבל עם ישראל ילמד. וכשיש דבר שהוא המרכז בלב שלנו, שאנחנו עובדים את השם. וזה מה שאנחנו רוצים לעשות. שריבונו של עולם ימלא על ידינו את השליחות שלו בעולם. זה הדבר הגדול ביותר, וכשאדם לומד בצורה כזאת, וחושב בצורה כזאת, אז הוא לא רק לומד פרטים של תורה, עוד מצווה ועוד הלכה, אלא הוא נוגע בשורש של התורה. חז"ל אומרים, אין טוב אלא תורה. שאומר, כי לקח טוב נתתי לכם. התורה באה להביא טוב לעולם. זה כל העניין של התורה. ומי שלא חושב בצורה כזאת, אלא איך להבריק יותר, איך לדעת סברה יותר טוב, איך לנתח, איך לזכור, איך לקבל תואר, איך שבני אדם יכבדו אותי, כל זה, אתה לא, זה לא השורש של התורה. השורש של התורה, למרות שזה לא פסול, זה לא, כן, מתוך שלא לשמע, יבוא לשמע, יש עוד הרבה הסברים וסנגוריות, אבל הראש של התורה, השורש של התורה, העומק, זה איך לעשות טוב לעולם. הרב קוק, כשהיה בישיבת וולוז'ין, לילה אחד, שעה שתיים בלילה, נשאר עם חברות האחת, אומר לו, אתה יודע, למדנו שהעולם עומד על התורה. אם רגע אחד בעולם יהיה בלי תורה, העולם לא יתקיים. יכול להיות שכעת אנחנו השניים לבד שלומדים. בואו נתחזק ולא נחלש. להתאמץ, להחזיק. להרגיש שאנחנו עושים שליחות של העולם, לא רק שלנו. למרות שזה קשה, אנחנו עייפים, רוצים לישון, אבל אנחנו רואים שכעת אף אחד לא לומד. אף אחד לא נמצא כאן. לפעמים נמצאים במקום שאין אף יהודי דתי. במקום הזה יש אפשרות לברוח. ויש אפשרות להחזיק מעמד שם ולהיות עמוד של אור בתוך החושך. ובשביל זה צריך לב, צריך להיות חזק, כי זה מאוד לא נעים. כל אחד שעובר על ידי, שואל אותי בקיץ, מה עבר לך? מה המייל הזה? אתה רוצה עוד מייל? בסדר, הוא צוחק ואני צוחק יחד איתו. לא לוקח ללב. כן, קצת קר לי. בסדר. ואני מזיע בתוך השמש. בסדר, אז מה? אבל אם הייתי כועס, אז מה זה היה עושה לו? וככה הוא רואה שאני בן אדם כמוהו. יכול לצחוק גם על הבדיחות שלו. לא מפריע לי ולא מתרגש, וממשיך הלאה. כמה זה טוב גם בשבילו. זה בטוח שעשה איזו השפעה עליו. הייתי פעם באולפן של גלי צהל, נדמה לי זה היה, הזמינו אותי ערב ראש השנה. אמרו לי שרוצים לשמוע על ראש השנה. לתומי הלכתי, חשבתי שיש כוונות טובות. פתאום ראיתי שהכינו לי שם סדרה אחרה. הכינו מישהו, זה מישהו דתל"ש, שהוא דוקטור באיזה קיבוץ, וכל מה שאני אומר, הוא אומר להפך. ואמרתי, ראש השנה אומר, בכלל אין ראש השנה, זה המצאה של הדתיים, אין בתנ"ך ראש השנה, זה החודש השביעי, ובכלל אין דבר כזה דין בראש השנה, כל מה שאני אומר, ההפך. ואני עונה בשקט. אז הוא מסתכל עליי ככה בעצבנות, אז שהיה רגע הפסקה ששידרו שם איזה פרסומות, כל הקשקושים, אז בינתיים ניתקו אותנו, אז אני אמרתי לו, שלום, איפה אתה מכיר אותי? אז הוא אמר לי, אני לא מכיר אותך. אמרתי לו, אז למה אתה כל כך כועס עליי? הוא אמר, אתה מהדתיים האלה. אמרתי, אתה מכיר אותי? אתה יודע שאני מהדתיים האלה והאלה? אז הוא פתאום כמה מבוך ושתק. וטוב, נגמר רעיון. אחר כך שמעת את הקריינית שאומרת למישהו, איך הרב הזה החזיק מעמד, לא נכנס לעצבנות בכלל. כל הזמן היה שקט. ההוא מתעזבן. אז אפילו שהיא קרנית לא דתית, אבל זה עשה עליה ראש, משהו זה עשה אצלה.
הייתי מתעצבן?
אז זה אותו דבר, הוא ואני זה באותה רמה. צריך לשמור על הרמה שלו. טוב.